יום שני, פרשת בולוק. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור מדהים על הפגישה הלילית של הגאון רב חמדאן נוירבך זצ"ל מפוזנה עם ירמיה הנביא, לא פחות ולא יותר, והמגיפה שנעצרה בעקבותיה. זה התפרסם הדבר הנפלא הזה בקול ברמה בעריכת הרב משה מיכאל תורן בשבועות האחרונים. כל העולם, כידוע, חושש מהמגיפה, לא יודעים מה יהיה היום, לא יודעים מה יהיה מחר. כל איזה תסמין שקשור לדבר הזה מיד גורם דפיקות לב. אז הוא מביא סיפור, אז הוא ספר שהסיפר הרב זילברשטיין, עדות מאיר מהנובי, איך לעצור את המגיפה. בקונטרה זיכר נובס, שבסוף ספר דברי מישפו, של הגאון רב חיים אוירבך זצ"ל, הסיפור עצמו התרחש עם סבא של המחבר, הגאון רב חמדאן אוירבך מפוזנה. חיבר כמה ספרים במיגלה, במיסטר. ובשעה אחרי שנה נהג לספר את זה, לכל נער שהגיע לבר מצווה את הסיפור. אז מה הסיפור? אז הוא ספר ככה. עכשיו מזה, רב שלמה זלמן הגיע לפוזנה כשהיה ילד קטן, הוא היה מגולי ספרד. האנשי העיר לא ידעו מי הוא, לא ידעו מי אבותיו, אבל כבר שהוא היה בחור צעיר, ראו שהוא בחור מוכשר, מסמית גדול, לא משהו סטנדרטי בקיצור. היה חריף, בקי, ישב כל היום בסמדרש, התחתן עם הבת של רביליוקים, ובעיר פרצה מגיפה רחמנא ליצלן. נו, פרצה מגיפה, בית דין גוזרים טייניס, יום תפילה, והם אמרו גם שכל מי שיודע איזה משהו חשוד בעיר, שבשלו אולי הרעה הזאת, חייב לבוא לבית דין להודיע. אחד מהדברים שהגיעו לבית דין זה היה רב שלמה זלמן, שאחד מהתושבים סיפר, שבלילה בשעת חצות, רב שלמה זלמן יוצא מהבית, הולך ליער מחוץ לעיר, וחוזר אחרי שעתיים שלוש. טוב, אב בית דין ועדיין החליטו לבדוק. הוא היה חתן של הדיין. אז החליטו לבדוק מה הוא עושה לבד ביער בשעת לילה מאוחרת כזאת. אז בלילה הבא הם עקבו אחריו ויצאו, יצאו אחריו. ראו שהוא הולך ביער מנורה קטנה, וכשהגיעו למקום מסוים, כשהוא הגיע למקום מסוים, הוא מחבא את המנורה, מתיישב על האדמה שם, ופשוט עושה תיקון חצוי, בוכה ומיילל על חורבן מתמיתוש. אז הם התקרבו, והתפלאו מאוד לראות, שחוץ מהקול שלו, הם שומעים עוד איזה קול, עוד איזה קול שמצטרף להבחיה נוראה על חורבן מתמיתוש. הם כבר מובן, כבר הבינו שדובר באיש אלוקים קדוש, מיירו לחזור. למחרת שהם פגשו אותו, סיפרו לו שעקבו אחריו, והם ביקשו לדעת מי זה הקול השני. טוב, בהתחלה לא הסכים, אבל כשאמר לו רב נפתולי קאט, שהוא גוזר אליו בגזיר הסמורת בעשרה, לגלות, אז הוא אמר שזה היה ירמיהו הנביא, לא פחות ולא יותר, שהגיע לבכות ביחד איתו על חורבן בית המקדש. כמובן שהם מאוד נבהלו, אז הם ביקשו ממנו, שכיוון שהוא זכה להיפגש עם ירמיהו הנביא, אז שישאלו אותו, שישאל אותו מחר, איך אפשר לעשות את המגפה שפרצה בעיר? למחרת הוא חזר ואמר להם, שירמיהו הנביא אמר שכידוע, 40 שנה לפני שנחרב בית המקדש, כבר צריך לחרב. אבל כיוון שלא היו מדברים בבית הכנסת או בסמין דרושת, זאת אומרת שכיבדו את המקום, נשאר הבית עומד על תילו במשך אותם 40 שנה, למרות שבדור ההוא היו שם רשעים גדולים, כי הזכות הגדולה ששמרו על הפה בבית הכנסת, היא זאת שעמדה להם. אבל הוסיף ואמר ירמיהו הנביא, ברגע שהתחילו לדבר דבורים בתהילים, הבתי כנסיות, זאת הנדרושת, אז נחרב בית המקדש. וכל הצרות של היהודים מתרחשות בגלל השיחות האלה. נו, כשהם שמעו את הדברים האלה, עשו כינוס כללי, והרב שם עלה, דרש בניין קדושת בית הכנסת, סיפר להם את כל המעשה הזה. ההתעוררות גדולה הייתה כמובן באותו שעה, כולם קיבלו על עצמם, ללא יוצא מן הכלל, שאף אחד לא ידבר יותר בית הכנסת, שום דיבור של חול. נפלתי מצפין על הראש. ומיד אחרי הקבלה הזאת רבו ישראל נעצרה מגיפה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מביאים פה דברים, תובנות בעידן של קורונה. הרב שמואל פולק עם כמה תובנות שישנו את ההסתכלות וישפרו את ההסתכלות בתקופת הבידוד משחלילה נגזר עליו. דבר ראשון הוא אומר, בוא נעשה קצת סדר במחשבה. למה אתה לא יוצא מהבית? כי ראש הממשלה לא מרשה, כי המשטרה לא תעשה לך נו נו נו, לא. סיבה אמיתית, בגלל שיש אחוז מאוד קלוש, שאולי הילד שלך נדבק חלילה, ואז אולי, 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 גם אתה נדבקת. ואולי, אולי, גם תדביק אחרים. בקיצור, כל אפקט סקר הרחוק הזה, זה נשאר בבית. זאת אומרת שאתה מפסיד עכשיו מדי יום קדיש, קדוש, בורחו, וכל זה בשביל מה? בשביל לשמור על הבריאות של השכן שלך. כי אתה מבין שהחיים שלו חשובים יותר מכל התפילה שלך בבניין. יותר מארבע קדוש, ישימו מני, עשור הקדשים. ובשביל החשש הכל כך הרחוק הזה של שמירת החיים של השכן, הריבון שלנו מוותר לך על תפילה בציבור. בשביל זה אתה בבית. אז באמצע תפילה סיוחד הוא אומר, תפנה לריבון של העולם ותגיד לו, ריבון של העולם, תראה מה ביני לבין בילום. בילום, מה הוא לא מוכן לעשות בשביל להזיק לבנים שלך? הוא הלך מאות קילומטרים ולהיות חיגר וסום העיקר, העיקר להזיק להם ישראל. ואני, מה אני לא מוכן לעשות בשביל לשמור על הבנים שלך? בשביל לשמור עליהם. תקוע פה בבידוד, יוצאים מקרניים, רק בשביל למנוע מהבנים שלך, שק שק קלוש של נזק. עד השם הוא אומר, תבנה לנו את בסמים קדוש, זהו. כבר אין סינס חינום, אני אוהב את הבנים שלך. אנא השם יחטאתי לפניך בסינס חינום, אם פעם יצא לי בטעות איזה פליטת פה של גנות, או איזה דברים לא טובים עליך בבנים שלך. אז הנה, הנה ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, זה יהיה הצרה וגילדה שאני חוזר בי, שאני מאוד מאוד מחשיב את הבנים שלך, והראיה לזה שאני בבידוד. אומר הרב פולק, כדאי מאוד עכשיו לנקודה, זאת לא חבל, אותו אחד שבבידוד. אתה כבר בלאב הכי תקוע בבידוד, אז למה להגריש את זה לילוי נשפט משרד הבריאות? תתמקד בו לנקודה האמיתית ותחדד אותה לעצמך. כל יום, במשך חצי שעה, תשב, תחשוב מחשבות טובות על משרון. תדבר כל מיני דברים טובים על הבנים של הקדוש ברוך הוא. אולי זה נשמע מצחיק, אבל תדע לך, הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא מתענג על זה. יש לך זמן, אתה בבידוד. זה דבר אחד אומר לך פה, דבר שני הוא מוסיף, זה לגלות לך סוד. אתה יודע למה אתה בבידוד? כי השם רוצה אותך פה, נקודה. זו הסיבה האמיתית. אתה בבידוד לא בגלל שהיית בסביבה של חולה מאומת, לא בגלל שאתה צריך לשלול שלא נדבקת, לא, לא, לא בגלל זה. זה בגלל שהשם רוצה אותך פה, בתוך הבית. מאיפה אני יודע, אומר הרב פולק? סיבה פשוטה. כי אם אתה בבידוד, בשביל לשלול שלא נדבקת, ואומר שאם יסתיימו ימי הבידוד, יתברר בעזרת השם שאתה בריא בשלם, בלי תסמינים, בלי כלום. מה מתברר? שסתם, סתם היית בבידוד? הרי כל הסיבה שנשלחת לבידוד זה רק על הצד שכן נדבק. שלא תדביק חלילה לאחרים. אבל אם יתברר שלא נדברת, אז יתברר מפרש שסתם, סתם היית בבידוד. אז זהו, שלא. אצל יהודי, אומר הרב פולק, אצל יהודי אין סתם. כי האמונה היהודית קובעת שאצל יהודי שום דבר זה לא סתם. וכל דבר שקורה, כל סיטואציה בחיים, תומנת בחובה שלו. אם דור המדבור, תאווים סביב עצמם 42 מסעות, אז הפרשת מסה מתברר של כל מסע היה תפקיד. אין סתם גרירת רגליים אצל יהודי. אין כזה דבר ללכת לאיזשהו מקום ולחזור סתם. אלא מה? אתה פה כי השם רוצה אותך פה. יש לי שפות שלך בימים האלו להיות פה. אבל אתה שואל למה? לא יודע למה. לאלוקים פתרונים, אבל עכשיו זה המקום שלי. וכל מה שנשאר זה לעשות שיעורי בית, לשבת ולחשוב איך אני יכול פה, במקום שאני נמצא עכשיו, לעשות נחת רוח לרבנו של עולם. דבר שלישי הוא אומר, למה בוא ננסה לחשוב ביחד, למה באמת באמת הקדוש ברוך הוא רוצה אותך כאן? יש לנו הרבה תורה ומצוות, הרבה זכויות, הכל טוב ויפה. לפעמים הוא אומר, דווקא מרוב שאנחנו עושים סעודות גדולות לקדוש ברוך הוא, מרוב שהסעודה גדולה אנחנו נאבדים, אנחנו לא רואים שם. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה ליהנות ממך, ולכן הוא הכניס אותך לסגר, עצור! תן לי קצת ליהנות ממך. נכון שזה לא תפילה במניין, נכון שיחסר פה את כל האווירה והחיזוק שיש בציבור, אבל זה יהיה אתה. זה יהיה אתה, ואני עכשיו רוצה ליהנות ממך. אז תן לרבנים שלנו ליהנות ממך. הוא רוצה לראות לך בגודל טבעי, הוא עכשיו רוצה לפגוש רק אותך, הוא רוצה להצטעם רק איתך. כן, יש תמונה משפחתית, הוא אומר, שכל המשפחה המורחבת והמצומצמת, אבל יש תמונה אישית. רק החתן ואבא של החתן. לגיטימי, לגיטימי. אז תן, תן לך לשבוך את העונג הזה לפגוש אותך ורק אותך. אז אם מקודם הוא אומר, יצאנו למרודדים לשבת במשך חצי שעה ולדבר דברים טובים על עם ישראל, אז בחצי שעה שנייה, מומלץ בחום, להפיק שירים של שמחה, אז בוא יראה, להרקיד את כל המשפחה על הרגליים, בואו חלקנו שבואו עולה לכבוד את זה. והוא אומר פה הרב פולק עוד נקודה, נקודה נוספת, שאומר לקח לו הרבה זמן לקח לו לקלוט שאהבת השם מתחלקת לשני חלקים. יש אהבה שהשם אוהב אותך, ויש אהבה שאתה אוהב את השם. שאתה מרגיש התלהבות וחיות, כיסוף עם מעבד את השם. זה אומר שהשם אוהב אותך. ולכן הוא מרעיף עליך אהבה. ממילא הרגישה הנפלאה הזאת שלך היא לא הרגשה של אוהב, אלא הרגשה של אהוב. הרגיש אהוב זה נפלא, אבל זה לא אומר שאתה אוהב. אם אתה רוצה לקיים ואהבת את השם, תארי לומר, אומר הרב פולק, אבל המגרש של אהבת השם זה לא נעשה בדיבוק חברים, דרב ודרבים, עם דבק לזה פרצופים, באורות. עד רבה. המגרש האמיתי של אהבת השם זה היא שם בבידוד, מול בני הבית שמוצאים לך קרניים, אתה לא יכול לברוח, שמה. השגרה הפורה של החיים, שלא תמיד בטוח, שאתה מרגיש שאהוב, דווקא שם ההזדמנות שלך זה להיות אוהב. אז עכשיו הוא אומר, תן לך לשבור פה, להרגיש שאהוב ממך. הוא מוסיף ואומר, מבודד יקר, יש רגעים שאתה מרגיש כזה מיובש, אפרורי, נכתך לו גם כל פניו של חסרות השם, הייתי רוצה עכשיו לצאה למירון, לכותל, כל מקום אחר, להרגיש שיהיו בעבודת השם. הרגשה הזאת, הוא אומר, היא מאוד נורמלית, בעזרת השם עוד מה אתה יוצא מהבידוד. אבל דבר אחד שלא תתבלבל, פה אתה אוהב ושם אתה אהוב. אני מאוד מבין להיות אהוב, זה מרגיש מאוד קדוש, מרומם, אבל רק לנו זה מרגיש ככה. כמה יותר קדוש ברוך הוא אצל הקדוש ברוך הוא? איפה אתה יותר נותן לקדוש ברוך הוא? כאן, כי כאן אתה אוהב. כאן אתה מקיים ואוהבת את השם אלוהיך. תן, תן לקדוש ברוך הוא אהבה, תזדרז. נו כבר, עוד רגע נגמר הבידוד. ודבר חמישי הוא אומר, בזהירות וברגישות, בוא ננסה להדק חגורות, וננסה לעלות כמה רמות יותר גבוה. כלומר, אני רוצה לדבר בשפה שנשמעת חסידות. מי שזה לא מתאים לו, לא חייב לקרוא. אבל אנחנו, זה מתאים לנו, רבו ישי. כידוע, בכל דבר בחיים יש את ההסתכלות על פי מגלה, ויש על פי מסתר. לדוגמה, יום המיטה, יום שאדם נפטר בו. על דרך הניגלה זה יום אחירה, קריא הם מתאבלים. על דרך הניסתר, עד רבה, זה יום הילולה. יום שבה הנשמה מגיעה לתיקון שלה. דוגמה נוספת, מבול. מבול שהגיע לעולם, על דרך הניגלה זה פורנות, הסטרפונים, הכי נורא שהייתה אי פעם. אבל על דרך הניסתר, ההסתכלות היא הפוכה. המבול היה הערה עצומה של בחינת הנקילות של הקדוש ברוך הוא אלה אלה מן המים. רק מה? הראשונים לא יכלו להכיל את האור הגדול הזה, ולכן הם מתו. וכן הלאה וכן הלאה. ככה זה מכת חוירות, ככה זה הטבע של סמחרים שמתו. זה לא הגיע למקום של פורנות. אלא מויר הגודל זה כאילו שכינה, ולקבל כזה אור, צריך כלים. אז עם ישראל שהוא בבידוד בליל הסדר, יכול לקבל את האור הזה. הגויים שלא היה להם כלים, הם מתו דווקא מתוך ההערה עצומה. על אותו משקל אומר הרב פולק, ביחס לקורונה, כשאנחנו עומדים עכשיו מול התופעה הגלובלית, שקוראים לקורונה, יש פה שאלה מהותית. איך לקרוא את המפה? האם זה נקרא שמידת הדין נתוחה? או לאו דווקא? אז במבט ישר על דרך הניגלה, יש פה פורנות, יש פה מגיפה, מי זה סדר מתוחה נכון. אבל מי שרוצה להעיד ולהבין שיש פה גם היבט שונה, אז הוא מערים להתבונן בקורונה, אז גילו שכינה. וגילו שכינה, שהרי מה שקורה עכשיו בעולם זה מבחינת של בנתגלו השם לבד ובהם ההוא, אז בוח הוא מתגלה כשהשלטון בידו, גבורה בימינו, ושמו נורא על כל מה שברא. וזה גילוי של אורן. התפללנו על זה הרי בראש השונה שזה יקרה, והנה זה קורה. אז כמובן שהתוצאה הישירה של כל ה... של כל המעצמות שכופרים וחושבים כל חיבור עצמי יודעים, הרי עכשיו פשיטת רגל, אבל להגיד שיש פה אסטור ספונים, לא בטוח, רק מה? יש פה אור גדול שצריך להתאים בשבילו כלים מיוחדים. ומי שאין לו את הכלים לקבל את זה, אז בשבילו זה פורה. טוב, רבותי, המאמר ממשיך וממשיך, דברים נפלאים, אתם מוזמנים לראות את זה בפותח, במייל, באתר, זה ליהנות ולהתחזק הלאה והלאה. ולחזק הלאה, להעביר את הדברים, אם אתם יודעים מה מישהו בבידוד, לספר לו ולרומם אותו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, שאמר רייבד מרוקו, הרב הצדיק רבי יושע פינטו שליטה, תבדקו, תתחילים במזוזת. הוא מצר שיחה, שיחת חיזוק, שהוא אמר, וזה מה שהוא אמר שם. הוא התייחס לחודשים הקשים שעוברים על כל יושבי תייבל. אז המגפה עדיין משתוללת, ואין פתרון למגפה, כל אחד חושב שיש לו פתרונות, שיש לו ביטחונות, שהדברים ברורים. לא, אבל רואים שאין לנו, אחרי הכל אין לנו על מי לישון אלוהים בשמיים. והוא הביא לתלמידים שלו את היצא להתרכז ובדיקת התפילים והמזוזות כסגולה מיוחדת לשמירה ולהצלה. המסעות, השיחה הזאת של הרב פינטו הופצה בקרב 50 בתי המדרושת של תלמידי שובה ישראל ברחבי העולם, שהדברים חודרים אליו, מהירים גל של התעוררות בקרב הקשה. הוא אמר שם, בין היתר, שהימים האלה זה הימים שיש עליהם ערפל גדול, והבנה של הימים והבנה של החיים לא ברורים, וקשה להבין ולראות מה נמצא מעבר לארצים. הוא אומר, ולנו, אין לנו אלה למי לשן, אלא אבינו שבשמיים. שטן מקטרג, יתרור מקטרג, ועדיין לא הגענו לחוף מבטחים. עדיין העולם לא הגיע למקום של נוחות ביישוב הדעת, המגפה משתוללת. ודאי אומר שעשוי להיכנס לפחד, אומר הפחדים והלחץ זה חמור ביותר. יותר מאשר סכנה מהמצב יכולה לגרום, הפחדים וחוסר הרוגע יכולים להשקיע על הנפש של כולם. ופה הוא הביא את ההצעה לבדוק את המזוזות, לבדוק את התפילין, שהכל כמו שצריך. אומר שזדות כל כמה זמן לבדוק מזוזות, כל כמה זמן לבדוק תפילין. אבל כל אדם שיש לו חשש שהתפילין שלו לא קשרות, או שיש משהו בעייתי, או שהמזוזות לא בעת יש לו דבר לא מושלם. אז הוא אומר, אנחנו נותנים עצה טובה לבדוק את זה. הוא הוסיף פה עוד משהו, שמבקשים מכל הקהילה הקדושה, שכל הדברים שקיבלנו עלינו, בזמן שכולם היו בפחד, בזמן שכולם היו באימה, הרגישו את מלאך המוות, מרכז, כל הקבלות החזקות שקיבלנו, חייבים לקיים אותם, משבדי והקיימו, ויש פה משפט את התקף. אז לקבל את מה שאפילו שירד הלחץ קצת, ירד הפחד, לקבל, לקבל, לשמור את מה שקיבלנו על עצמנו, לשמור ולעשות את הדברים שקיבלנו. והוא ממשיך ואומר שעדיין זמנים לא ברורים, חוזר פה לעניין של התפילין והמזוזות, על הקשרות שלהם. ויהיה צידה לדרך, והנפש שלנו תהיה מוכנה עם קבלות חזקות, והנפש תהיה לה לבי גדושה בירת שמיים בטרף השם. אז לשבוך הוא מתאים, לשמור את כל המצוות שפירה גדולה ביותר, שנזכה לגאולה, ברכה, ישועה, הצלחה וצד ישמיים. ואנחנו עכשיו רבותיי, יש פה כמה דברים נפלאים, סיפורי חיזוק. סיפורי חיזוק על תקופת הקורונה שהגיעו למערכת דירשו. אחד לספר פה על מתנת יום הולדת. פשוט זכה כבר, הוא זכה כבר פעם ללמוד מסכת ברכות, הוא השקיע כמה שנים ללמוד בחודש שבת. עד שהוא החליט שלפני עם כמה חודשים מסכת ברכות שבת שהשתלט בלימוד הפועמי כחזרה מהירה. מה שקרה שבחסות ההתלהבות, אז הוא צרף גם לנבחנים של בירשם. הוא אומר, פתאום מצאתי את עצמי למד בשבת עשרות דפי גמרא לקראת המבחן החודשי. אם נדבר על המבחן המסכן של 120 דף, שבתחילתו מצאתי את עצמי למד בזנים ובמקומות שלא העליתי על דעתי שזה מעשי. הוא אומר שהוא ברוך השם מצליח, נהנה בכולל. כל זה היה עד היום. הוא מספר שבני הבית גילו את היום הולדת שלו.
יפתיעו בבקשה לשוק רפית, עושים מתנה ליום הולדת. אז איזה מתנה שאלתי אותם? אני אמרו שהם נכון מאוד, אם אני אמשיך להיבחן כל חודש, בבירשו, 30 הדפים החודשיים, וגם המבחנים החודשיים, נו, אחרי כזאת בקשה, אומר, אני אמשיך בכל הכוח. עוד סיפור יפה, אחד מספר פה שיש להם בשכונה גנרטור, גנרטור שבת, בני ערב פסח, היה בזו את ההרגשה, את הציפייה, שבני שנגל לסנטים מגואל, היה איזה יכול יום חמישי אחד, שיצאו להגיע שמות על דבר הזה שנקרא קורונה. אנשים קנו, פשטו על הסופרים, קנו נייר תולד בכמויות גדולות. פתאום הייתה איזו סערה קשה, בשעות הצהריים נהיה צהוב, אפילו רוחות חזקות, הכל יתמלא חול ואבק. עצים נפלו, הקש הלך ברחוב, ואז היה הפסקת חשמל. אחרי כמה דקות, מסתבר שמפעיל הגנרטור, תופס בלבד, זה גנרטור. מי שהיה מחובר לגנרטור של שבת, יכל לעבור למצב גנרטור, והבית יצטף באור נעים. גם אנחנו מדבר על עצמם, פשוט איזו משפחה פתח תקווה שמחוברים לגנרטור, ואז יהיה להם אור. והוא מספר שהרקע שנהיה באוויר זה ככה, ריבועים ומאים שלו, ואחר לנות מעורים, הבתים שמחוברים לגנרטור. אז הוא אומר שהוא התרגש עד מאוד, הוא אמר לילדים שלו, תראו, תמרו את הבתים המעורים, הבתים עם האור, ויראה השם, חרדים לצבר השם, אבין לכבוד השבת, וזה שם דאג להם לאור בחימום. ולא עוד זה, תראו איך הם נוספים בתוך האפלה, פשוט מסומנים, הבת שלהם מסומן של השם, כל זה מצרים, שבתים היו מסומנים על ידי אדם על הפלסים. יש עוד סיפור מאוד יפה, אחד כתב פה, שספר סיפור קטמי, שספר לחברות, אדם פשוט שנצילה בתקופה, לפני שהיה עתור לקיים מיני משתכם פתוחים, אז הוא החליט לקיים מיני מרצפות, כדי שיכולו להסתדר בו גם אנשים בוגרים שלא עושים מהבית. הוא התקשר לשכנים הרלוונטיים מכל האזור, תהיה עם שעות נוחות, וככה במשך, עבד במשך הרבה זמן עד שזה יקרה. למחרת התקשרו לאותו יהודי, אמרו לו שהוא חייב להצליח להם בידוד. אז הוא אמר לעצמו, אני חשבתי שאתם יכולים לדאג לי לאחרים, בסופו של יום, אז בוא חורה לי שאני דואג שלי יהיה מיני. הוא אומר, ומאחר ואני גר באזור שלא מתחרט, שאין בו בכלל מרפסות, אז לא המניין, אז הצלחנו להרים ככה מכמה חלונות, כמה בניינים. אחד השנים שגר בקומת קרקע, הייתה לחצר, ראה שתייחסי בו. הוא ראה אותי באשדוחה, איך זה, שמשמע שעשו את הסיפור הזה, לעודד אותי להרים את המניין הזה. ועוד סיפור נפלא. בשעה טובה אם יצאו לחתן את הבת שלנו בזיין סיוון, הזמנו 7 חודשים מראש, את עולמי הדקל בבני ברק. לעולמי הדקל לא התאפשר לפתוח את המקום בתאריך של החתונה, אם צריכים לכם להתרוצץ, לחפש מקום פנוי, מצאנו את מתחם שפיטו, אם אני אומר נכון את השם, ואחרי קניין רמת גן, זה החצר של הקרקס שסמוך לאצטדיון. טוב, הלכנו למקום 4 פעמים, להשלים עם המציאות, סגרנו איתם תפריט, קבענו לאורך את החתונה אצלם, תוך כדי התארגנות, נותן לנו הוא מספר שבתוך כדי התארגנות, נותן לנו שהאולם קטע הרום פותח את השערים, ונותן לעשות עריכת חתונות בחצר העולם, בשני מתחמים נפרדים. טוב, שבוע לפני החתונה, נסענו לתפילה לצפון, וחזור, עברנו דרך אותו מתחם להראות לבן שלנו, הבן שלו כדרכו, אמר, נחות הקלה, כאן אתם מתגורמים לעשות חתונה, ואני האימא, הוא אומרת, ניבלתי. ועודתי לבעל האולם שאני עוברת למקום אחר. הוא ביקש 4,000 בי ביטול, נתתי לו. ופנינו לקטע הרימון, נסבר לשם את החתונה. ביום שני, יום לפני החתונה, המשטרה סגרה את אותו מתחם שפיטה. רק לחשוב שיום לפני החתונה היינו נשארים בלי מקום החתונה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם. חיים ולדר מציג את מודל מגיני הילדים ועושה סוף לתופעות חרם ופגיעות חברתיות.
יש פה מאמר מאוד ארוך שלו, אנחנו לא נקרא אותו, אנחנו נמשיך, אפשר לראות אותו במייל ובאתר, אנחנו נמשיך ישר עם, אם נגיע לדקה מתוקה, דברים מרתקים על הדפיומי, ביצה קלופה שעבר עליה הלילה, מה יכול להתיר אותו באכילה? הגמור שלנו שם בזף קופס, בסבור אומר את כל כתבי הקודש מצילים, בגמור בנידה כתוב לא לאכול שום בצל או ביצה קלופים שעבר עליהם הלילה בגלל הסקונה. כיום רבים נזדרים גם שלא לאכול צנון קלוף שחלף עליו לילה, אבל רוב ספרי הפוסקים לא מסתירים את זה, יש כתבו של איזה מקור, על הפרטים השונים שנודעים מהאיסור זה, אז הפוסקים לא בהרחבה, האם הביצה היא מבושלת או חיה, או ביצה חיה, האם נשאר התוקף של הסכנה גם בימינו, והגוי סמורכה, אומר בשם המערה מרוטנבורג, על מה ששאלת על ביצה קלופה בימינו, אין לחשוש מאכילת ביצה קלופה בגלל שהסכנה אינה חשושה, וגם כיס והקודש עליהם מצילים. לא ברור מה הוא רוצה בדבר הזה, אבל אומר שפירא מלובלין, בהסכמה שלו לספר שולחן חי, הוא פענח את הדברים. בפשטות, הרוקח כותב שמנהג אבותינו שבשבוע עומדים הילדים הקטנים ביום, תוך הלימוד מביאים לפני ביצה מקולפת ומבושלת שכתוב לזה את הפסוק ואומר אליי בן אדם. הרב קורא את הפסוק תיבה אחר תיבה, התינוק אומר אחריו, אחרי זה אוכל את הביצה. כמובן אמר מאיר שפירא שכתיבת הפסוק על הביצה נעשית לפני החג. ממילא גם בישול הביצה, כי הרי אין אפשר לכתוב על ביצה רק כמה לבשל אותה. מה יוצא? שהתינוק נגע זו ביצה קלופה שחלף עליה לילה שלם. ולכן, נשאל הרב אלעזר מגרמייזה, בא לרוקח, למה לא חושבים לברא גמורה? אז זהו ענה, שיתכן שבימינו לא חושבים לרוח הרעה. וכמו כן, ייתכן שכתבי הקודש, היינו הפסוק שנכתב על הביצה, מגינים ומצילים מפני רוח רעה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם השו"ת היומי, שאלה משוכנו של הרב הגאון רבי מרדכי ושוורצמן שליט"א. שאלה, יהושע ודוד באו לבקש הלוואה מנפתולי, אומר נפתולי, אין לי מספיק לעבוד לשניכם, אני בוחר לעבוד רק ליהודה שעזר לי הרבה. שאל יהודה אם זה לא ריבית, שעבור הטובות שעשיתי נפתולי הוא מלווה לי עכשיו, אז התשובה שאין בזה ריבית. על פי יסוד שכתב הרדב"ז שמותר להלוות עבור טובות שעשה לו ולמל, וכן השלב לא עשו את זה לקבל הלוואה. עיקר יסורי בזה רק לגמול טובה למל ותמורת ההלוואה, אבל מותר לעבוד בתמורה לתמות. ואנחנו משחררים החופץ בחיים, חופץ חיים יומיים. בהלכות שנלמד היום, אז החופץ חיים מדבר על זהירות ולשנורא בלי כוונה. אפילו אם הוא לא מתכוון, זה סתם אומר בדיחה, זה לשנורא. הוא מביא בהגועס בשם רבי ניואנה, שנאנשים על, על פשיעה בשנורא. גם הוא לא התכוון. אבל הוא מצפה מציינים שמטעם זה, מי שסתור לשנורא לתועלת, צריך להקיד שלא היו אנשים שם, שזה לא נוגע להם, רק שזה נוגע להם. ואם היו שם אנשים כאלה, הוא לא נזהר כלפיהם, הוא בא לשנורא. וגם הדברים שלא היו לתת, אבל הוא לא התכוון לזה, גם עובר לשנורא. אחד שכותב לעצמו אימן אישי, מחוות דעת על התלמידים, אישור אותו פתוח, ריש אחר ראה את זה, אפילו שהוא לא התכוון שאירו, אבל הוא פרשן שהוא השאיר את הכסף פתוח, הוא עובר לשנורא. אפילו אם דיבר על עצמו בקול, עירר בקול שמועד על השנור. מביאים פה את המייטה, חיים, שלחנו זה רב חשוב בשליחות בשם בר מצווה, התחתנו בדרך, באכסניה, איזה שלהם אוכל, שאלו אותם אחרי זה אם זה היה טוב, אז החופצה מנה, כן, טוב מאוד, אבל אותו רב, אמר שחר סק, תזמין לך את המרק. החופצה חיים שמע את זה, אמר, כל ימי נזרתי מלדבר ולשמע על השנור, והנה עכשיו, נאמר בפני השנורה נחשלת, לא הייתה כדאית כל הנציאה הזאת. הוא הסביר לו, עכשיו דרך תראה שהמבשלת צועקת, בעלת הבית צועקת על הטבח, על המבשלת, תפטר אותה, תצייר אותה. אמר לו, תורה לחופץ חיים, זה נראה גוזמה. אמר לו, בוא נלך לראות, נכנסו למטבח וראו בדיוק איך שבעלת הבית כועסת על המבשלת ומדינה שמפטרת ועומדת ומבוישת. זמות בעיניים, ואותו רב שהוא ראה כמה צדקו דבר החופץ חיים, השקיע מאמצים בממון כדי להחזיר את המבשלת לעבוד. אנחנו משחרים רבותיים דף בהלוכה, אנחנו חוזרים שאלה טובה בסימן טוב צדיק ד', האם מותר לאכול מאכלי חלב ובשר בסעודה אחת? אז מן הדין מותר לאכול מאכלי חלב אחרי מאכלי בשר, אבל צריך לנקות את הפה משאריות מאכלי חלב לשטוף במים לפני שאוכלים את המשר. צריך לוודא שהאדם נקיות משאריות מאכלי החלב, צריך להשתמש באותו הפת בזמן אכילת מאכלי החלב והביצה, אבל מי שאוכל גבינה קשה צריך לברך ברגס המוזן, לחכות 6 שעות לפני אכילת הביצה, כי הטעם שלו נשאר בפה. הרבה זמן. ויש מי שאמר שגם אחרי אכילת מאכלי חלב אחרים צריך לחכות 30 שעות לאכילת בשר, ככה גם הרבה נוהגים. יש מחמירים על פי הזוהר שלא לאכול בשר חלב, חלב ובשר, זה נכון, זה תעודה. האם צריך לחכות 6 שעות בין אכילת מילה תאובה לאכילת בשר? לפחות אם תצפו שהתבינה הקשה שאמרו על התנים הזה, בתבינה קשה תפשוטו שאמרו עליה 6 חודשים מזמן העיצוב שלה, ונחלטו פסקים לגבי התשובה שבימינו, יש אומרים שלא נחשב אותי בתבינה קשה, שאומרים שרק נובר עליה שנה מהעיצוב שלה, או שהתבינה קשה השיעור של הסוף תורה גמצאות מגרדת, או שיש בה מקווים, נהיה בחורים מחמת ישנתה, עד יש לדין של תבינה קשה. ויש אומרים, התבינה התאובה, נחשב כתבינה קשה גם כשלא אמרו עליה 6 חודשים, אלא שנמצאים טכנולוגים שבימינו, אפשר לייצר תבינות דומות לתבינה קשה של העבר, גם בלי המתנה של 6 חודשים. יש להם שאורה שגם תבינה צהובה שמנסה תידון בפיצה, תבינה כתבינה קשה. מנהג ישראל דבר מות הראשון, אם נאכול בשבועות מאכלי חלב, הרמ"א כותב, שביום טוב אוכלים גם בשר, ומאחר ואסור להשתמש באותה פת מאכלי חלב ובשר, תלכו להביא לשולחן של לחמים, אחד בשעת אכילת מאכלי חלב, והשני בשעת אכילת מאכלי בשר. וזה זיכרון לשתי הלחם שהתחילו לפני השמש. יש מי שכתב טעם נוסף שבסוף הבידוס נכללו כל דרג מצוות, כן, ברמה בהר סיני, כתבו בני ישראל על השחיטה ועל הסתורי החלב האדם, כשחזרו לעולם אחרי מעמד הר סיני, לא היה באפשרותם לאכול את מאכלי הבשר של ירושלים. כי הבשר לא נשחט ולא הוכשר קדים, ולכן אכלו מאכלי חלב. כזכר לזה אנחנו אוכלים מאכלי חלב בשעה ראשונה. הוא כדרכי להציג בהם אחורה, אני זוכר בקצרה למה שלמדנו באותו יום. בראש חודש סיוון, עד לאיסוף עד של שבוע, לא אומרים תחמון, אלא גרוב ישראל שלא לומר גם בהם שאחרי זה, עד בית סיוון, בגלל שאיבד לסיים את זה, היו שמשלמים מהתקרבת הקורבן של שבוע. יש כאלה שכן אומרים תחמון. מנהג ישראל מכאן לגבי לקשל בבתי הכנסת ובבתים, בהסתובים, בשבוע. יש לנו גם עמידת העצים, כי עוד לכך שבשבועות העולם ידון לפורות העץ, הגוי ביטל את המילה לגן, החלטה בקים, לדי פתח עם עונה גם מהקישות לעשות. הוא כדרכנו נפסיק מהם אחור, ונבחר בקצר מה שלנו באותו יום, האם מותר להכיל בעלי חיים בבגן פני פסח? כשנכים בפסח מזון, כשעושים מבגן לפני בעלי חיים, לא מנחים במקום לחץ שרחנו, יש אומרים שצריך להקפיד את זה משכבר, משפשים יום מפנטת, זה שייך באמת רשתום, כמו כן, לא להלך לפני מים, משפיעה, לפני תמיד שעות, וגם של תרומה אחרת. יש שכתבו שאחרי הנקרון, שמקום החלב של הבעלי חיים, לפתח, לא מאכילים אותם בגנים, גם שהמקום היבש, אלא בקטניות, וככה מנהל. מי שמאכיל את הבהמות בלחמת, הוא לא רשושה יסודת, הוא לא מחמת, בלירות, ובלירות, ובזה, גם כשהאכלה מתבטאה בפועל, הם צייגו את זה בשביל השם. ולסיום הוא אומר, התחסות ימות. הפשילה היחידה בחיים, הגוי יצאתי גם ניסים יגן בצער, אם היו נותנים לנו ישראל להשם רק פעם אחת בחיים, מה לא היינו עושים לכבוד המאורע החשוב? מתרחצים, טובלים, טובלים במקווה, מתלבשים יפה, חוזרים בתשובה, מכינים את נפשנו לקראת המעמד הנשגב, מתוך התרוממות הרוח שאין כמותה, האם ניגשים להתפלל. סיים ואמר, ככה צריכה להיות התפילה, כל תפילה, כאילו הראשונה והאחרונה. תשתדל רבותיי, תשתדל להתייחס לכל תפילה ותפילה, בכזו צורה, בכזה כובד ראש, בכזו רצינות. והבא לתאר, הבא לתאר מסיים בגלל. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות, וכל תפילה.